שלום, שלום מאולפני ערוץ מאיר, שלום לכל הצופים. אנחנו נמצאים שוב איתכם בתוכנית משדרים חינוך עם הפסיכולוג אליהו אקרמן. אנחנו שמחים שאתה נמצא איתנו. אקרמן, לפני זמן, התארחת פה בתוכנית, עסקנו בתהליכים של גיל ההתבגרות, שלושה מעגלים, הצד היצרי, כוחות השכליים שיוצרים את הערכים, ואת הנשמה שמנסה לנסות לתבר ולנצח ולכוון את כל הכוחות. אבל אנחנו יודעים שבגיל ההתבגרות יש עוד תופעה מעבר להתפתחות ברמה הרגשית, הרמה הקוגנטיבית, השיפוט המוסרי שמשתנה בגיל ההתבגרות. יש גם הורמונים, כל מיני כוחות שהם היו בלתי מוכרים לנער, שפתאום מסעירים את כל גופו, פתאום הוא מרגיש שיש פה איזה דבר שהוא לא כל כך הכיר, שהוא מתעורר בתוכו. כוחות שמתעוררים בתוכו, דחפים שמתעוררים בתוכו, שעד כה הוא לא הכיר כלל וכלל. פתאום מתחיל לגלות התעניינות בבני ובנות המין השני. זה דבר שאנחנו מכירים. חז"ל מכנים את זה בשפה פשוטה, הרהורי עבירה. אומרים שמתי בחור יתחתן, כשמתחילים הרהורי עבירה. אותם הרהורי עבירה זה לא בדיוק הרהורי עבירה במובן המאוד שלילי. הכוונה נמשך לבני המין השני, מרגיש צורך לחיות עם בני המין השני. מה תפקיד ההורים? מה תפקיד ההורים? האם הורים צריכים להתערב? צריכים לדבר? צריכים לומר משהו לילד שלהם, לנער שלהם? הרבה הורים מעדיפים לשתוק. מעדיפים לשתוק, מעדיפים שלא לדבר, כי לא כל כך הם יודעים מה לדבר. לכן השאלה היא כפולה, האם לדבר? ומה לדבר? זה בעצם שתי השאלות. את השאלות האלה, כמי שעוסק מדי פעם בחינוך, אני מקבל מורים רבים. ואני צריך לומר את האמת, לא תמיד אני יודע מה לענות. לא תמיד אני יודע מה לענות, מה בדיוק צריכים לדבר בדיוק. כאשר מדובר במערכת היחסים של הורים וילדים, יש שאלות שמופנות אליי ממחנכים, אז כבר נכתבו כמה ספרים, אבל הורה צריך להושיב את הילד שלו על ספסל, להגיד לו, שמע, אתה כבר גדול, עכשיו אני צריך להגיד לך כאילו כהנה וכהנה דברים, שתדע, מה צריכים להתייחס? אבל אולי נתחיל מן ההתחלה. מה קורה בגיל הזה? למה כל כך קשה, מה באמת מתעורר בקרב הנער. ספר לנו גם קצת מהקליניקה, הקליניקה שלך, מקרים שאתה ראית, גם אם זה מקרים קיצוניים, אבל נוכל ללמוד מהם לגבי בית נורמטיבי. בבקשה.
אני רוצה לומר, אולי להקדים ולומר, שהרבה מאוד מן המקרים שאני רואה וראיתי בקליניקה, היו נפטרים ואולי בכלל לא היו מגיעים לקליניקה, אילולי...
אילו
בגיל 12, 13, היו הורים או מחנכים פותחים באותם נושאים רגישים, לפעמים מביכים, במיוחד בשביל המבוגרים. אילו היו מסבירים ברחל ביתך הקטנה, מלמדים קצת פיזיולוגיה. קצת מה הולך לקרוא לך. היו מסבירים גם אולי שזאת משימת קודש, שמה שאנחנו קוראים קדושת הברית, אנחנו יודעים הרי, שגם קשר בין בורא עולם לבין האדם נדמה, כאדם ואשתו, כלומר, אנחנו צריכים להגיע לשם, בקדושה ובטהרה. אני רוצה להניח עוד הנחת יסוד. הדרישות של התורה, של בורא עולם, מי מתבגר, שרוצה לחיות בדלת אמות של ההלכה, שרוצה לגדול
מתוך קדושה
וטהרה. אלה דרישות על אנושיות.
כמעט.
כמעט. כן. אנושיות גם ניתנו לנו. אבל אני קורא לזה סיירת בורי עולם. אלה דרישות של סיירת. מדוע זה טוב? כי סיירת כולם רוצים להיות בסיירת. זה אתגר. כלומר, אנחנו לא אומרים, זה קשה, בלתי אפשר. לא, יש כאן אתגר.
אתגר שבקדושה.
אתגר מאוד רציני. אבל, למה הדבר דומה? כאילו באים, מגייסים חייל, שמים אותו בסיירת, נותנים לו רובה.
ואומרים לו, תסתער.
ואומרים לו, קדימה, הסתער.
הוא לא יודע.
הוא לא יודע מה זה רובה. הוא לא יודע מה זה פזצת, הוא לא יודע מה זה אויב, והוא רואה כל מיני דברים שמעוררים אצלו כל מיני תגובות פיזיולוגיות בגוף, בנפש, בכל מיני מקומות. אז מאיפה הוא לומד? הוא לומד מאינטרנט, הוא לומד מהטלוויזיה, הוא לומד מהחברים, הוא לומד מהרחוב, ואנחנו אישרנו אותו.
אני כנראה אתפרץ בפנים, בתוך דבריך, בתור הערת ביניים, זה תמיד מה שאומרים. הרי עד שאנחנו מתלבטים על כל מילה ומילה, בינתיים הנער מקבל חינוך של כמה שעות, דרך כל מיני סוכני הפצת מידע, באופן מעוות ובאופן שלילי. אבל כאן אתה אומר שראשית כל, הנער לא ידע כיצד להסתער, ודבר שני, אתה אומר שאולי הוא לומד להסתער ממורים שלילים, שליליים ממורים קלוקלים. על כן.
או יותר, או אפילו מסתם חוויות שמתקשרות. הרי כל הנושא היצרי והמיני, היות ומדובר בחוויות בעלי עוצמה רגשית מאוד מאוד גבוהה, כל דבר שמתקשר אליו הופך להיות כמין התניה הפבלוביאנית, כמי שיודע מה זה, מה זה התניה הפבלוביאנית? זה כמו
פבלוב,
קורא לו משהו, חושב איזושהי מחשבה, ובנוסף לכך קורא לו איזשהו משהו בגוף, הילד והנער מיד מקשר אותו לאירור שהוא חשב, למחשבה שהוא חשב.
אבל כן.
וזה הולך לפעמים לעיוותים נוראים. מדוע? הרי בנות אסור. אסור להסתכל, אסור לראות, אסור. עכשיו, אז לאן זה מופנה לפעמים? זה מופנה לעיוותים. לא עלינו, גם יכול להיות גם, אני ראיתי לא מעט סיפורים של
סטיות,
של נטיות, של נטיות הפוכות למשל, שהתחילו משטויות, מדברים קטנים.
מקרים. זאת אומרת, אדם מגיע כתוצאה מזה לסטיות.
או לסטיות, או להבנות ממש לא נכונות. לא על מה שקורה, לא בגוף, לא איך העולם היצרי שלו מקושר או לא מקושר, יש מין פסילה כזאת, הכל אסור, 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 אז הופכים לחיות בספליט. יש חיי היום וחיי הלילה. היות ואי אפשר לחיות כל כך הרבה זמן בחיתוך של חיי היום ודיכוטומיה כזאת, אז באיזשהו שלב, אז הופכים את זה לאיזושהי אידיאולוגיה, אז עוזבים, אין לי כוח ללכת עם חלק של הקדושה, אז כנראה שאני לא ראוי. ואז אני הופך מאוד מהר ומאמץ את עצמי.
הנקודה האחרונה היא מאוד חשובה, אבל עוד מעט נחזור בעיקר להיבט החינוכי. אתה אומר, נקודה מאוד חשובה, שאדם שלעיתים לא מצליח לעמוד באופן מאוד מאוד עמוק, באתגר, נקרא לזה אתגר רגשי ורוחני, אז אומר, אם כך, אז אני לא יכול, סימן שהתורה לא מתאימה לי, כלל וכלל, ואז הוא משליך את כל התורה. בסדר. עכשיו אני שואל, אז מה כיצד אתה מציע לפצח בית החינוכי?
קודם כל.
אני אגיד לך למה. מכיוון שהרבה הורים חושבים שבאמת צריכים לדבר. רק הם לא יודעים מה לדבר וכיצד לדבר.
א', אנחנו צריכים להודות על האמת. קודם כל זה מביך אותנו.
טוב.
אותנו. אנחנו צריכים לדעת בזה. ולמה זה מביך אותנו? כי חלק גדול מאיתנו גם אותנו לא לימדו. חלק כן, חלק לא. אני הרבה מאוד פעמים עושה סדנות והרצאות, שואל באולם מלא, כמה מכם מישהו בגיל 12-13 לקראת
הבר מצווה? דיברו איתו.
הורר דיברו איתו. כמה אצבעות קמות? מעט מאוד. היום ברוך השם יותר. ברוך השם. אבל יש איזושהי שורה של פתיחות בכל זאת קצת יותר גדולה, ואולי מודעות יותר גדולה. אבל אין ספק שקודם כל צריך לדבר.
לדבר.
לדבר א', על הדברים הכי פשוטים, דרך אגב צריך לדבר גם יותר, גם לפני כן, עם ילדים גם יותר קטנים, על היבטים של צניעות, על היבטים של, שלא ייפגעו מכל מיני פוגעים או מראים.
זה נכון, זה דבר שבדרך כלל ההורים עושים, מכיוון שהם רוצים להגן על הילדים שלהם, שלא ייפגעו.
ובגיל התבגרות אנחנו חייבים לשבת עם הילדים על עובדות החיים, ולא רק על עובדות החיים, על אותו מתח קשה ונורא כשהדבר קורה, וצריך לעשות את זה הכי פשוט שיש. בסופו של דבר על מה אנחנו מדברים? על תגובות פיזיולוגיות שניתן להתמודד איתן, שמכניסים את הבן אדם לאיזושהי מלחמה פנימית. ולמה לחכות לתחושות של נפילות והתמודדויות קשות, וכן הצלחתי, ובן אדם מתיישב והולך סעורי ברגשה של משבר בגלל שהוא לא מצליח להשתלט, אין לו, הוא חושב שהוא לבד בדבר הזה, אין לו שום מושג שכל המתבגרים
מתמודדים. הוא חושב שהוא תמם, הוא חושב שהוא רשע, הוא חושב שהוא חולה, הוא חושב שיש לו... כן.
שהוא סוטה.
שהוא סוטה.
וכל זה, על מה? על זה שהוא אינו יודע. קודם כל שהוא לא יודע את האלף בית של העובדות של החיים. אז איך אנחנו רוצים לחנך לקדושה? איך אנחנו רוצים שהילדים שלנו ישרדו 4, 5, 6, 7, 8 שנים וישארו קדושים? וישארו תיאורים? בלי שדיברנו פעם אחת מה זה תודעת אויב? זה לא נתפס. זה לא עומד במבחן, זה לא עומד במבחן המציאות. ואחר כך אנשים נופלים כמו זבובים.
אנשים, הכוונה נערים, נערים.
בני נוער גם שמגיעים לגילים יותר, יותר, יותר מבוגרים, ולא פלא גם שזה מגיע למקומות אחר כך, שגם לא מתחתנים, או לא מצליחים להתחתן.
או לבעיות נפשיות שאתה מטפל בהן.
או לבעיות נפשיות. בראש ובראשונה זאת לא בעיה נפשית. זה חינוך לקדושה, ולהישמר, ולשמור משהו, שחייב לקבל צורה, להיות מופנם, לגדול, כן? להיות באינקובציה אצלך במשך כמה שנים, כדי שכשתגיע לחתונה, אז שם זה ימצא את הביטוי שלו. בצורה קדושה, בריאה, טהורה. אז איך יכול להיות שאנחנו מלמדים את כל המסכתות ואת כל הדברים, ולומדים כל מיני דברים, ואנחנו רואים חבר'ה נפלאים, והדבר הזה אנחנו נותנים להם ככה ליפול. והעיוותים, אני אומר, העיוותים בקליניקה, זה נורא. זה נורא לראות, אני שואל שאלות לפעמים. גם המצל, מישהו דיבר איתך? לא. בישיבה תיכונית מישהו דיבר איתך? לא. בישיבת הסדר מישהו דיבר איתך? לא. ואני לא מדבר על תסכול שלי ולפעמים תגובות של מחנכים. שאומרים, אם אני כתחילה, עזוב, שילמדו תוירה, ולא צריך לדבר.
טוב, כי התורה, מי שאומר, זה כתוב בכל הספרים, שמי שלומד תורה, גם כתוב בחז"ל, שמי שלומד תורה, התורה מחזקת אותו, נותנת לו כוחות ונותנת לו עוצמות, להתגבר על יצריו, ומילא... זה בלי תורה זה גם לא ילך, כידוע, בלי לימוד תורה.
זה רק עם תורה. השאלה איזה סוגיות לומדים. גם בסוגיות של בינו לבין עצמו, לא חסר. אז צריכים לדלג, לא, צריכים להיכנס. לשיחות אישיות, לא צריך להיכנס.
תן לי רשימה של נושאים שאפשר לדבר עליהם פה באולפן, של נושאים, לא הנושאים הכי מסובכים והכי מורכבים, איזה נושאים שאפשר לדבר. אז אמרת דבר אחד שהבנתי, הצד הפיזיולוגי. בסדר. בדרך כלל זה דבר שמקובל מאוד אצל בנות, הרבה פחות אצל בנים. בסדר. הצד הפיזיולוגי.
הצד הפיזיולוגי זה בפני עצמו. אני נתקלתי בבחורים בני 20 שלא יודעים איך בנויה המערכת.
בסדר. אז זה הנושא הראשון, הנושא הפיזיולוגי. מה הנושא השני?
הדבר השני, מה שעובר בגוף. כל נושא נתקלים, הרי בש"ס לא חסרים כל הסוגיות של קרי למיניהם, וטומאה וקדושה. לא ללמד רק על הצד של הנפילה או של הטומאה. קודם כל אנחנו צריכים ללמד לאן אנחנו חותרים. אני צריך להגיד לילד בגיל 12-13. בגיל ברית מילה הכנסנו אותך לבריתו של אברהם אבינו. עכשיו אני אסביר לך, בגיל 13, מה המשמעות של זה, עם מה שאתה תעבור בגיל התבגרות, ולאן אתה הולך ביום, לא ביום, החל מהחופה. ומה הסיבה שבורא עולם שם אותך בכזה קור היתוך, בכזה סטרס, בכזה סיר לחץ, במשך כמה שנים.
בעברית, כוחות של איפוק. כוחות של איפוק, כן.
כדי שתיבנה. ואפילו פרויד, כן, אמר, מהי אישיות חזקה? זאת אישיות שיודעת לעמוד בתסכולים. כלומר, בניגוד לאותם תיאורטיקנים, או אנשים, או להם מחוץ שאומרים, שחרר, וזה המסר, וזה מה ששומעים הילדים.
זה מה ששומעים בחוץ.
זה מה ששומעים בחוץ.
הגישה המתירנית.
זאת הגישה המתירנית. וכשיש לנו עוד קושי עם המתבגרים שלנו במובן הזה, כי אנחנו מחנכים אותם גם לאהבת ישראל, ואנחנו אומרים להם, גם הם יהודים טובים נחמדים.
אז הם מתבלבלים במסרים. מתבלבלים במסרים.
הם כבר מתבלבלים.
אז המסר שני, להגיד לו, שמה שעובר עומד לעבור לפניך, זה תקופה גדולה שאתה תידרש לאיפוק רב, ומה תפקידו של האיפוק בבניית האישיות של אדם. תעבור לפניך תקופה קשה, תעבור לפניך תקופה של מאמצים, וכל זה בשביל לחשל אותך בכוחות של איפוק.
לא רק בכוחות של איפוק.
אלא? אני מנסה להבין, תשלים את דבריי.
בכוחות של איפוק, בסופו של דבר אנחנו יודעים שאותם כוחות של חיים באים בצורה וצריכים להיות מתועלים.
מתועלים אחר כך כדי להבין.
לכל מיני דברים אחרים. זה לא שאתה תהיה עסוק אך ורק בעניין של עריות ויצרים כל היום וכל הלילה. לא, תשאיר את זה דווקא להפך. באותו רגע שיש ידיעה, באותו רגע שיש הבנה, אז זה מאפשר לשמר את זה בפרק זמן קצוב של היום,
ושזה לא ישתלט. להבין באיזשהו שלב בחיים, הכוחות האלה יפסיקו להטריד אותך ברמה הזאת, וממילא...
יהיו התמודדויות אחרות.
התמודדויות אחרות, וממילא, זה נותן אורך נשימה לנער, 5, 6, 7, 8 שנים, להחזיק מעמד בתוך המשימה הזאת.
הדבר השני שמלמדים גם בצהל, במלחמה, זה תקלות.
תקלות, הבנתי.
מעצור ראשון, מעצור שני, תקלה כזאת, תקלה אחרת. וזה שוב, אנחנו לא יכולים שלא ללמד.
להבין איך מתמודד עם משברים, ובעיקר דברי נחמה ודברי עידוד, או...
לא רק.
אלא?
יש גם פטנטים.
פטנטים, הבנתי.
יש גם פטנטים, יש גם התמודדויות, זה כבר כל מקרה לגופו, וזה אולי לא תמיד ההורי יכול לדעת, לפעמים צריך גם לעזר באנשי מקצוע, כן. אבל לא חסרים. לא חסרים פטנטים, גם בזמן, גם חז"ל דיברו על זה, שתופס אותך, כן, אז תעשה, יש כל מיני בריכות, ייכנס לבית המדרש, יש כל מיני שאתה יכול ללכת למי, יש כל מיני דברים, וכל נער וכל ילד יכול לעזור לו דברים אחרים. אבל אלה הם דברים שהם צריכים להיות מלומדים, מדוברים, כדי שבני הנוער לא יתבלבלו בהם, וככל אני למדתי וראיתי, שככל שמדברים על זה בצורה הכי פשוטה, זה כאילו בלון נפוח כזה, עם המון 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 עוצמה ורגישויות, מוצאים את העוקץ ורואים שאפשר לפתוח את זה בצורה פשוטה מאוד.
אנחנו צריכים לסיים בעוד דקה, לכן מילות סיכום.
אז אני אגיד בדיקה, מה שאני עושה, ובחבר אני עושה את זה בסדנאות, אני מבקש מהמורים או מתלמדים להוראה, לפתוח 3 משפטים ראשונים, כן? בנושא של קדושת הברית. זה עניין של תרגול. עושים את זה פעם אחת.
זאת אומרת שברגע ששוברים את הקרח עם 3 המשפטים הראשונים, אחר כך זה כבר נהיה טבעי.
ומעבר לזה, זה פותח קשר אמיתי
ועמוק
עם בני הנוער ועם הילדים, כי זה מה שמעסיק אותם.
טוב. אני חושב שהחכמת אותנו, לימדת אותנו סוגיה חדשה, שעבור הורים רבים היא אולי הייתה עד כה חידה. אני מודה לך שבאת אלינו לאולפן בתוכנית מדברים חינוך, ואני שוב מזמין את הצופים שיש להם שאלות, לשלוח שאלות לתוכנית. שלום וברכה לכל הצופים, ושלום לך, הפסיכולוג אילן וקרמן.
שלום.